ואנחנו בספר תפארת ישראל המהר"ל מפראג, קצת אחרי ההתחלה של פרק סמך ד' בעמוד קצ"ג ג' בהוצאת האחים הוניג מלונדון המצולמת לפנינו. אנחנו בעמודה השמאלית. עמודה השמאלית, שורה חמישית. אמנם. אתה רוצה ספר? אולי תביא לו ספר. לך יש, אז לאחרים לא צריך להיות. טוב. כן. אמנם, קושיה הזאת, לאו כלום היא. ברור? שום דבר הקושיה הזאת. דכיוון דכתיב וכתב את משנה התורה הזאת, הרי כאילו אמרה תורה בפירוש שיש לשנות הכתב אחר כמה דורות, ולא שייך בזה אלה המצוות של הנביא רשאי לחדש דבר, כי אין דבר זה חידוש, כיוון שכתוב בתורה. הקושיה זה מה שראינו בשיעור שעבר. לא היית בשיעור שעבר?
היית.
אם היית אומר שלא היית בשיעור שעבר, אז הקושיה עליך הייתה כפולה. למה לא היית בשיעור, ולמה לא חזרת על הדברים? אבל אתה היית בשיעור שעבר, אז איך אתה לא זוכר? אתה יודע למה אתה לא זוכר? כי לא שמת לב. טוב, הקושיה היא על הסוגיה במסכת מגילה, שאומרת שלפי רב חסדא, הכתב של התורה השתנה. איך יכול להיות שיש שינוי בתורה, הרי התורה לא משתנה. בסדר? על זה אומר המהר"ל, הקושיה הזאת היא שטויות במיץ עגבניות. שהרי מאיפה למדו שהתורה יכולה לשנות את כתבה? מזה שכתוב וכתב לו את משנה. אז אם כן, כתב העתיד להשתנות. אם כן, אם כבר התורה הודיעה מראש שצריך לשנות את הכתב, זה לא שינוי בתורה, זה התורה בעצמה ציוותה את זה. כך שמבחינת השאלה איך זה יכול להשתנות, שאלה זו לפי המהר"ל לאו כלום היא. זה מתוך הנחה אגב שהדרשה הזאת של וכתב את משנה שכתב עתיד להשתנות היא דרשה קדומה. כלומר שמאז מתן התורה היה ברור בימי משה עוד שבעוד כמה דורות יצטרכו לשנות את הכתב. שזה שיטתו של המהר"ל, שהדרשות הן קדומות כדעתו של הרמב״ם. עכשיו, אז אם כן אומר, אמנם קושיה הזאת, לאו כלום היא, דכיוון דכתיב וכתב את משנה התורה הזאת, הרי כאילו אמרה תורה בפירוש שיש לשנות הכתב אחר כמה דורות, ולא שייך בזה אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר, כי אין דבר זה חידוש, כיוון שכתוב בתורה. וכמו כן, שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. כן, כתוב מפורש. שאישה וכל בת יורשת נחלה. הרי בדרך כלל, מי יורש את הנחלה? הבנים. אבל אם אין בנים, הבת יורשת. כן? או בנות יורשות, כמו שמצאנו בבנות צלופחד. אלא שבאו בטענה בני שבט יוסף. כן? אם אתה עושה את זה, אז יוצא שכשהם תנסנה לבני שבטים אחרים, תיגרה נחלת השבט על ידי הנישואין האלה. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתם על נחלת המטה, אז זאת אומרת שיש פה איזושהי בעיה של העברת נחלה ממטה למטה. אגב, עצם זה שזה מובא כבעיה, זה מראה שבדור הקדום ההוא, בדורו של משה, כל שבט ראה את עצמו כיחידה לאומית בפני עצמה. ולכן צוותה התורה שלטוב בעיניהם, אדוני רוצה לבחר, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אבל הן צריכות להתחתן עם אחד מהשבט. ותהיינה מחלה, נועה, חוגלה ותרצה לבני דודיהן לנשים. והתורה מצווה שכל בת יורשת נחלה באמת תתחתן רק עם בני השבט, כדי שלא תיסוב נחלה ממטה למטה. האם היום אנחנו מקפידים על זה?
לא.
לא, לא מקפידים על זה. היום כל אחת, אפילו שהיא יורשת נחלה, מתחתנת עם מישהו שלאו דווקא מהשבט שלה, נכון?
אבל גם מה זה היה?
רגע, כתוב מפורש שלא לעשות את זה.
כן, אבל
עשו. לא, לא עשו.
אם יש דוגמה להיום.
אני לא מבין מה שאתה אומר. אז, מה זה אז?
אז, באותה תקופה.
בדורו של משה?
גם קצת, כן, גם.
לא? התחתנו רק עם בני השבט.
ראינו גם אפילו ישראלית עם...
זה כשהיא לא יורשת נחלה.
לא קשור אם... נחלה.
אני, כן, זה כן קשור.
לא קשור, דבר היא... כללי.
לא, סליחה. אדוני היקר, אני מבקש שתשים לב מה שכתוב בתורה. כן. בפסוקים, זה לא דרשות חז"ל עכשיו, זה פסוקים. כן. כתוב ש... וכל בת יורשת נחלה מבני ישראל, היא צריכה להינשא לבני שבטה. לבן שבטה. זהו, זה כתוב מפורש בתורה.
בסדר, יכול
עכשיו, להיות. אם היא לא יורשת נחלה, התורה לא אסרה.
לא אסרה, רק הפסידה את
מה?
רק הפסידה.
לא, היא לא יורש, אם היא לא יורשת נחלה, אז היא לא מפסידה שום דבר ממילא. היא לא מפסידה.
יכולה...
סליחה, אני רוצה... בוא נזכיר דברים פשוטים. כן. לפי ההלכה, לפי דין תורה, מי יורש?
הבן.
הבן. הבת, מה קורה איתה?
כלום.
לא יורשת. יפה. אוקיי. עכשיו, אם היא... אם היא... אם אין לה אחים,
היא יורשת.
אם היא יורשת, במקרה כזה, אסור לה להתחתן עם מישהו לא מהשבט שלה. אוקיי? זה מה שכתוב בפרשת מסעי.
אם היא כן מתחתנת?
אם היא כן מתחתנת, היא עברה עבירה. בסדר? מה זה חידוש? זה מה שכתוב.
לא, אני
באתי, בסדר. למה זה חידוש? זה לא מה שכתוב?
שעברה עבירה.
אם התורה אומרת לא לעשות משהו, ואני כן עושה, איך קוראים לזה?
היא לא כתבה את זה בפירוש.
היא לא כתבה?
לא.
היא כתבה את זה בדרך כלל.
כלב?
ודאי.
איפה זה מופיע בלב? אל תתחיל.
יש פה חומש. אנחנו נוכיח כל דבר שאנחנו אומרים. כתוב מפורש. זה פשוט... זה פסוקים, כן? אנחנו לא מדברים עכשיו. קריאת התורה, אתה מקשיב בפרשת מסעי, או שזה כבר... אתה עייף, כי זה מתות מסעי, אז כבר לקראת הסוף.
זה אחד מחובר.
כן, מחובר, אז כבר עייפים לקראת סוף הפרשה, נכון? הנה, כתוב. וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. לא, זה איסור עשה. זה לא לאו, זה עשה. עשה. בסדר? אז אם מישהו עובר על עשה, איך קוראים לזה? עבירה.
נכון?
זהו. זאת אומרת, היה אסור לבנות צלופחד, להתחתן עם אדם שאיננו מהמשפחה שלהם, וכך לגבי כל בת יורשת נחלה. אוקיי?
כן, אז בבנות צלופחד היה היתר מיוחד לצו השעה, לאותו דור היה. להם ספציפית היה.
מה היה היתר מיוחד? ההפך, היה איסור מיוחד. היתר למה?
להתחתן עם מי שרוצות.
לא, הם לא יכולות להתחתן עם מי שהם רוצות. זה מה שהוא אומר כאן.
בסוף
לא. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד למור, לטוב בעיניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתה אביהם תהיינה לנשים. דווקא הן חייבות להתחתן עם מישהו מן השבט. אז מה אתה אומר שהיה היתר מיוחד? היה איסור מיוחד. ראיתי?
כן, כן.
סוף סוף.
נבדוק רמה רשי שם.
לא רשי לו כלום. לא בטיח, זה פסוקים מפורשים. טוב, אז אם כן, מה נאמר? בנות צלופחד, אסור להם להתחתן עם מישהו שהוא לא מהשבט. בסדר? ולא עוד, אלא כל בת יורשת נחלה, כן? ממתות בני ישראל, לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה לאישה. למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר. כי איש בנחלתו ידבקו מתות בני ישראל. כאשר ציווה השם את משה, כן עשו בנות צלופחד. ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלופחד לבני דודיהן לנשים. ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים. ותהי נחלתן על מתה משפחת אביהן. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו, נכון? חזק חזק. טוב, אז אם כך, אנחנו רואים שבימינו הדבר הזה לא נוהג. היום בת יורשת נחלה, מתחתנת עם אדם מכל שבט שהוא. אז אם כן, נעשה שינוי בתורה.
לא, כי אנחנו לא יודעים היום.
אז אם היינו יודעים, היה אסור לה להתחתן עם מישהו?
כי זה כן.
אז אולי מספק אסור להתחתן עם אף אחד?
לא, ספק כזה לכולם, אז הותר לספק.
לא, אז למען הדיוק, אני מציע לך שתקרא את רש"י שם. שרש"י מביא את דרשת חז"ל. שאומרים שהאיסור הזה היה לדור אחד בלבד.
לזמנו.
רק לדור אחד. ברגע שעבר עוד דור, התירו. האמת היא, זה לא התירו מיד, זה לקח כמה דורות עד שהתירו, אבל מעיקר הדין, רק לדור הכיבוש.
ואם לא היה משתנה, והיום סלחיר בלבל את כל העולם, מה שמחה, סליחה, סליחה,
סליחה, יוסף חיים, אני מבקש, מתחנן, שתהיה ממוקד. אנחנו עכשיו דנים, עכשיו משהו אחר. כן, הגמרא אומרת במפורש, שהדבר הזה נהג באותו דור בלבד. זאת אומרת, מדאור הייתה, נקבע שאחרי דור, האיסור הזה מותר. בסדר? אוקיי. לא סנחרי, ולא תגלת פיל עשר, ולא שלמן עשר. בסדר?
למה
רק באותו דור נאסר? עיין שם במלבין, מה שאומר על למען ירשו בני ישראל. ואז דעת לנפשך. עכשיו, אז אני חוזר פה לדברים. השאלה אם זה נקרא שינוי בתורה. תשובה, זה לא נקרא שינוי בתורה, כיוון שהתורה מראש קבעה את זה רק לדור אחד. כן? וכמו כן, שלא תיסוב נחלה ממטה למטה, ודרשו מן המקרא שלא שייך זה רק ליוצאי מצרים, וכי בשביל זה נאמר שיש שינוי לתורה, דבר זה אינו כלל. וכן בדבר זה, מה ששינו הכתב, לא נקרא זה שינוי, כיוון שכתוב בתורה שצריך לשנות. לכן, בעל העיקרים שהעריך בדבר זה. מי זה בעל העיקרים? רמב״ם. רמב״ם, אתה אומר? יש, אולי יש עוד הצעה?
רבי יוסף
אלבו. יש עוד הצעה? אז יש לנו פה שתי הצעות. יש מי שאומר שבעל העיקרים זה הרמב״ם. זה אתה מציע. יש פה שניים שאומרים שבעל העיקרים זה רבי יוסף אלבו. מה קבעה התורה כשיש מחלוקת? לאחרים מי הולכים? הרבים. אז אין לנו ברירה, אלא לקבל את דעתם, שבעל העיקרים זה רבי יוסף אלבו. בסדר? לכן, בעל העיקרים, רבי יוסף אלבו, שהעריך בדבר זה, ורצה להוכיח, באיזה ספר אגב? ספר העיקרים. רצה להוכיח מזה שאפשר שמצווה אחת מן התורה תהיה בטלה, כמו שנשתנה הכתב, שמתחילה היה כתב עברי ובסוף נשתנה לכתוב אשורית. דבר זה, דברי הווי. במילים אחרות, שטויות. הוא לא יכול להגיד במיץ עגבניות, כי בימי המהר"ל עדיין העגבניות לא הגיעו לאירופה. וצריך הוא כפרה על דיבור זה. מי צריך כפרה? בעל העיקרים, רבי יוסף אלבו. ולא מצאתי דיבור זר כמו זה, שיאמר שתהא מצוות התורה בטלה. רק נאמר, כי מתחילה לא היה מצווה רק לזמן. מה? כל זמן שלא גלו ישראל. כלומר, איזה מצווה לכתוב בכתב עברי. וכי נאמר שבשביל, הנה הוא מביא עוד דוגמה, בשביל שנאסר להם בשר תאווה במדבר, ואחר כך הותר להם בשר תאווה. וכך המצווה נאמר בזה שמצווה אחת בטלה, דבר זה אין לומר כלל. רק נאמר שכך היה המצווה מתחילה, שכל ימי אותם המדבר נאסר להם בשר תאווה, כן, אלא שהתורה לא אסרה את זה בארץ ישראל, זה הכל. לכן אי אפשר לומר שנעשה שינוי בתורה רק בגלל שהזמן השתנה. כמו שלמשל כולנו מסכימים שאסור לכתוב בשבת, נכון? אז למה אתה כותב עכשיו? כי עכשיו לא שבת. יפה, זה תשובה. זאת אומרת, אם התורה הגבילה איסור מסוים לזמן מסוים, למשל לזמן השבת, אז זה לא, לא נקרא שינוי בתורה, זה שכשעובר הזמן אנחנו מתירים לעצמנו את האיסור הזה. טוב. כן.
יכול להיות הכתב של היום שאנחנו קוראים הוא לא נכון? לא מה שכתוב בתורה היום? עם כל המחלוקות, לא רק לעתיד זה יתברר?
לא מבין את השאלה.
יכול להיות הכתב היום בספר תורה?
הכתב שבו אנחנו משתמשים בספר תורה. יכול להיות שמה אולי?
לא נכון.
מה זה לא הנכון?
כאילו, הכתב העברי צריך להיות לא אשורי.
לא, אז הגמרא אומרת שהכתב העברי ניתן על דעת זה שישתנה, שנאמר וכתב לו את
משנה. יכול להיות מצב כזה, שבכל זאת שהוא לא הנכון?
זאת אומרת שטעינו בדרשה.
כן.
שהדרשה מוטעת. צריך להוכיח שדרשה מוטעת. הרי אתה רואה שעזרא הסופר, הרי מי לך גדול מעזרא הסופר, שהחליט לדרוש כך. אם הוא דרש כך, אז מי אנחנו שנבוא אחריו ונאמר שדרשתו הייתה מוטעת. כן?
מה זה מם וסמך
שבלוחות? מם וסמך שבלוחות, זה שתי אותיות שהיו בלוחות. אחת מם, השנייה סמך.
זה היו עומדים, זאת אומרת שזה היה כתב עברי, ושכחו וחזרו.
יעיין הכבודו בעמודה הימנית, שבע שורות מלמטה. נכון? המהר"ל שואל את השאלה הזאת? יפה. אני כבר הערתי בשיעור הקודם על דברי המהר"ל, שנעלמו מדברי, נעלמו מעיני הבדולח של המהר"ל דברי הירושלמי המפורשים, שלמאן דאמר שהכתב שבלוחות היה הכתב העברי, עין שבלוחות בנס היה עומד. בסדר? כי הרי בכתב העברי דווקא האות עין היא העגולה ולא מ"ם וסמך. בסדר? אבל כנראה המהר"ל שמח פה על הבבלי וכנראה שכח את הירושלמי. אין מה לעשות. כואב הלב, אבל זה קורה.
הרב, שמעתי שחלקים בירושלמי נגנזו לאיזה תקופה, לא?
מה?
שמעתי ככה, שחלקים מהתלמוד הירושלמי...
לא, יש חלקים מהירושלמי שלא הגיעו אלינו, זה נכון. עבדו.
יכול להיות שזה...
עבדו, כן. לא, מה שהגיע לידינו הגיע גם למערה. זה לא דילג עליו. כן, טוב. אז איפה אנחנו? וכך המצווה הזאת שהתורה בכתב עברי הוא כל זמן היותם על הארץ היה הכתב כתב עברי, וכל דבריו של בעל העיקרים אין בהם ממש. וכך מה ש... מה?
מי זה רב יוסף אלבו?
רבי יוסף אלבו, אני לא יודע.
רבי אלבו?
אלבו, כן, רבי יוסף אלבו, כן. רבי יוסף אלבו זה בעל העיקרים.
כן, זה הבנתי. נשאר בזה שניים שלושה מילים עליו.
שניים שלושה מילים עליו. כאילו... חי בספרד, היה תלמיד הר"ן. שתיים, שלוש מילים. בסדר? בסדר. בערך שני דורות לפני גירוש ספרד, הוא השתתף בוויכוח טורטוזה על הנצרות. ו...
הרמב״ם?
מה?
עם הרמב״ם או עם
הרמב״ם? עם הרמב״ם או עם הרמב״ם? לא. הוא התווכח עם נוצרים, לא עם יהודים.
לא, אבל זה כך מוכל גם אחד מהשניהם.
אני לא שומע. אתה שם את הידיים מול הפה.
הרמב״ם והרמב״ם גם היו שותפים בוויכוחים מהסוג הזה עם הנוצרים.
הרמב״ם והרמב״ם היו שותפים בוויכוחים כאלה עם הנוצרים. לא נכון. הרמב״ם מעולם לא השתתף בוויכוח עם הנוצרים. הרמב״ם כן. זה הוויכוח ברצלונה המפורסם. אבל פה לא דיברתי על ויכוח ברצלונה, אלא דיברתי על ויכוח טורטוסה. בויכוח טורטוסה, דווקא רבי יוסף אלבו הפסיד. הוא הובס. ובעקבות ההפסד הזה של רבי יוסף אלבו, אלפים מבני ישראל התנצרו באותו יום. הדבר הזה זה הבאסה אדירה טובה. האמת היא שהוא עמד בתנאים מאוד קשים, שם מול החוקרים של האינקוויזיציה, הדומיניקנים וכו', אי אפשר היה. כן, זה כמו קגבה. אבל בעקבות כך הוא החליט לכתוב ספר על עיקרי האמונות. סליחה? מה השאלה? אתה יכול לשאול אותי? אתה יכול לשאול אותי?
דברים שהוא לא מאמין בהם לאנגליזיציה?
מה? לא, הוא היה במצב כזה שלא הייתה לו ברירה, כלומר לא היו לו תשובות לקושיות שיקשו עליו וכל מיני דברים כאלה. בעקבות כך... מה?
הוא הלך מרצון?
הוא לא הלך כך מרצון, הכריחו אותו. קיצור, כל הבלגן הזה, בעקבות, זה הבאסה אדירה, אז הוא החליט לכתוב ספר העיקרים, כדי לבאר את עיקריה של היהדות, מה יש לנו להגיד על הנצרות וכו' וכו'. כלומר, זה הרקע ההיסטורי לכתיבת הספר הזה.
הספר פיצה על זה? כאילו שם הוא עונה לשאלות?
כן, פחות או יותר. אבל הבעיה היא ש... כלומר, הספר הזה מצטרף לספרות שלמה, ספרות העיקרים. מה זה ספרות העיקרים? יש דיונים מה... איזה חלקים בתורה הם עיקרי האמונה ואליהם ענפים. אז הוא אחד מה... מחדשים הגדולים שהעיקרים הם שלושה, תורה מן השמיים, כלומר מציאות השם, תורה מן השמיים, שכר ועונש, ועל זה מפלפלים עד עצם היום הזה. בסדר? טוב. אבל בקיצור, הוא דן שם בין היתר בשאלה האם מצוות של התורה יכולות להתבטל, ואנחנו רואים פה מתוך הדיון שבעל העיקרים אמר שיכול להיות שפרט זה או אחר בתורה ישתנה, והוא הביא לזה מספר ראיות. אחת הראיות זה שינוי הכתב. המהר"ל אומר, שטויות במיץ עגבניות. שינוי הכתב איננו שינוי, כיוון שהתורה צוותה עליו מראש. בסדר? טוב, אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט הדברים האלה. בינתיים בואו נקרא את הדברים כמו שהם מובאים. וכן מה שהביא ראיה, הוא הביא עוד ראיה בעל העיקרים. ממה שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שיהיה חשבון שלנו לניסן, שיהיה ראשון יותר ממה שאנו מונים לחודשים אחרים. ועתה אין אנו מונים לניסן, רק כל חודש שמועליו. כלומר, הפסקנו לחנות את החודש הראשון בשם החודש הראשון. איך אנחנו קוראים לחודש הראשון היום?
ניסן.
ניסן. אז זה שינינו מהתורה. התורה אמרה שחייבים לקרוא לחודש ניסן בשם ראשון, ובמקום זה שינינו את השמות. יש תשרה, מרחשבן, כסלב, טבת. אם כן, היתרנו לעצמנו לשנות משהו בתורה. זה שזה שמות של עבודה זרה, זה עוד סיפור. אבל קודם כל, מצד עצם השינוי. זה מה שמפריע כאן. אתה רואה, יש פה שינוי. אם כן, אומר בעל העיקרים, אתה רואה שדברים יכולים להשתנות. שעכשיו אנחנו מכנים את השמות של החודשים, אנחנו מכנים את החודשים בשמות אחרים. אז אומר על זה המהר"ל, שזה לא נכון. ופרש הוא, כאשר היו בבבל, התחילו בזה, ושמח זה לדברי הגמרא שאמרו שמות החודשים העלו אותם מבבל, ומזה הביא ראיה כי מצווה אחת נשתנה. ודבר זה בוודאי הווי. מה הפירוש הווי? לא, שטויות, אבל לא במצווה עגבניות, כי ביום ימיו, העגבניות, ודאי, אולי בימי המהר"ל כבר הגיעו עגבניות, אבל בימי רבי יוסף אלבו בטוח לא הגיעו, כיוון שהוא היה לפני גילוי אמריקה. ודבר זה בוודאי הווי, כי אין הפירוש, מה?
עגבניה בסין, לא?
עגבניה מסין, אתה אומר? לא, מה פתאום? התפוזים מסין. אבל עגבניה זה בא ממרכז אמריקה. מה? היום כן. אבל זה מאז גילוי אמריקה שיש עגבניות. אפילו בארץ יש עגבניות. אבל לפני כן לא היה. זאת אומרת, צריך להבין שכל הראשונים, בין ספרדים, בין אשכנזים, לא אכלו שקשוקה. זה היה עוד. מה?
הם הפסידו.
כן, ולא שתו קפה. דברים חמורים, אני אומר כאן.
איך עשו ליל שבועות?
איך הם עשו בליל שבועות? זה באמת היה בעיה קשה מאוד, נכון. בלי כוס קפה, זה לא פשוט. כן. אגב, סתם ככה, שתדעו, שהתה הגיע למרוקו במאה ה-19. אתם מתארים לעצמכם מפגש של מרוקאים בלי תה, עם נענה? לפני 200 שנה, קדמוני חכמי מרוקו, לא ידעו מה זה כוס תה. לא פשוט. טוב. כשאין הפירוש שלו למנות רק מניסן, שלא למנות רק מניסן, שלא יאמר כי בחודש תמוז נעשה דבר זה, או ההלוואה הזאת, נעשה בחודש אלול שנת כך וכך, כי דבר זה אינו כלל. אבל הפירוש הוא, כאשר יבואו למנות החודשים בשם ראשון ושני, אז אל ימנה תשרי ראשון. אבל אם לא בא למנות החודשים בשם ראשון ושני כלל, רק יאמר כי ההלוואה נעשה בחודש כסלב שנת כך וכך, אין זה דבר. כן? כלומר, מה שהוא אומר, שאין שום איסור בתורה לתת שמות חדשים בחודשים. האיסור הוא רק למנות חודשים אחרים בתור חודשים ראשונים או שניים. למשל, להגיד על כסלב שהוא הראשון, זה איסור. או להגיד על תשרה שהוא הראשון, זה איסור. אבל לקרוא לתשרה, תשרה, אין בעיה. אבל אם אתה רוצה לתת מספר לחודש תשרי, אז תקרא לו, כמו בתורה, החודש השביעי. כן.
איך זה מסתדר עם פירוש
רש"י
על המבול?
זה מסתדר יפה מאוד.
למה? כי הוא מונה ראשון, שני, שלישי, כל מיני כיוונים. לא תמיד מראשון, לא תמיד
מניסן,
לא תמיד
מניסן. נכון. זה מסתדר יפה מאוד. כי רש"י מסביר שכל זה, הרי כל מה שרש"י מסביר שם על המבול, אני חושב שגם לפי דעת רש"י, המבול היה לפני יציאת מצרים. ככה נראה לי. אני לא כך בקי בהיסטוריה, אבל נראה לי. נכון. ואז עדיין לא נאמר, החודש הזה לכם, ראש חודשים. לכן, אתה יכול למדוד מאיפה שאתה רוצה.
רש"י כן הגיע אחרי יציאת מצרים.
אבל, כן, אבל רש"י היה אחרי יציאת מצרים, זה נכון. יש לי כמה הוכחות לזה. אבל רש"י מפרש פסוקים המתארים מעשים שקרו לפני יציאת מצרים. בסדר? אני יודע שזה קצת מפולפל מה שאני אומר.
לא, זה המחלוקת רבי יהושע רבי אליעזר.
המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע זה איך לפרש את הפסוקים בפרשת נוח. יש גם מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע מתי נברא העולם. אם העולם נברא בתשרי או בניסן. אז מה?
לא, ושם הרב הסביר שרבי יהושע דווקא נוקט בעמדה שצריך לדרוש את הפסוקים כבר במבט ישראלי אחרי יציאת מצרים. ולכן הוא אומר שזה ניסן, ותתתה.
אני לא יודעת. כשרבי
אליעזר רואה את הפסוקים כמשהו
אינו
של כל
כלל. יש שאלה איך התורה כותבת. כלומר, הדיון הוא... האם התורה מדברת בסגנון של אחרי יציאת מצרים או בסגנון של לפני? זה המחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. זה הכל. טוב, אבל זה שהיה מותר לפני יציאת מצרים לחנות חודשים במניין אחר מאשר ניסן ראשון, זה בסדר, זה מה שאומר המהר"ל, כן.
היום מתייחסים לתשרי כחודש הראשון, כמעט כל מי שנשאל אותו מה החודש הראשון לשנה, יגיד תשרי.
לפי המהר"ל, אם אדם יגיד לך שתשרי הוא החודש הראשון, הוא עובר על מצוות עשה.
לא, אז רבי יוסף אלגו צודק, כי הוא באמת אומר, עובדה שהיום אנחנו רואים,
לא, מונים לחודשים אחרים. לא, 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 רבי יוסף אלגו לא אומר שהיום אנחנו מונים לחודשים אחרים. רבי יוסף אלגו אומר שנתנו שמות אחרים. ועל זה אומר המהר"ל שמעולם התורה לא אסרה לתת שמות אחרים לחודשים. פשוט מאוד. אלא מה שהיא אסרה זה למנות אחרת את החודשים. לא לחנות. יש לי למנות לבין לחנות.
הרב, זה מופיע בשולחן
ערוך
הנושא
הזה
של
האיסור
כל חודש אחר
באיזה? האם זה מופיע בשולחן
ערוך?
לא.
אנשים לא יודעים ככה, מה
יעשו? אני מסביר לפי המהר"ל, לא לפי השולחן ערוך. המהר"ל לא מחויב לשולחן ערוך. בדיוק כמו שהשולחן ערוך איננו מחויב למהר"ל.
טוב, ודאי, אבל זה הלכה בסופו של
דבר. זה הלכה לפי המהר"ל. לפי המהר"ל זאת ההלכה. בסדר? האם זאת הלכה לפי השולחן ערוך? כנראה שלא. כן.
אמר שהמערב, מה שאני מבין ממה שאתה אומר, שאין איזה בעיה. קוראים לחודשים בלשון עברית בשמות אליליים.
בבליים, כן. בבליים אליליים.
בברזיל אנחנו קוראים לימים בלשון שיש גם מילים. יום השמש, יום הירח.
So what?
אז אני שואל, אם למשל היינו קוראים לימים, לחודשים, לשבועות שלנו, למשל יום העשרה, יום הבעל, יום
ההשתרה,
אז אם זה לא היה
אותו דבר, כלומר, זה חמור. לכאורה זה בסדר. כלומר, אתה שואל ככה, אם היינו קוראים, נגיד בעל, השתורת, במקום תשרה וחשבה, שגם אלה שמות אלילים, וגם שמות אלילים, אתה אומר ככה, האם אנחנו מקילים יותר בשמות בבליים, של אלילים בבליים, ונחמיר יותר בשמות של אלילים כנעניים? מהי חזית? למה שתחמיר יותר... מה, מופיע במקרא? גם תמוז מופיע במקרא בתור אליל. אנשים מבכות את התמוז, מפורש, בספר יחזקאל, מה זאת אומרת? אז למה אתה תחמיר יותר בשמות כנעניים? אבל מה שכתוב, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך, זה כשאתה מכנה אותם בשם האלוהות, כלומר כאלוהות, אבל פה זה כינוי. כן? למשל, האם אסור לקרוא ליהודי בשם ישוע? אסור או מותר?
מותר. מנהל
ישראל.
האם זה אסור?
מותר.
מנהל ישראל.
האם זה אסור?
לא. D&D סור.
רגע, תן לי. התשובה היא שמותר. יש לנו כמה חכמים שנקראים ישוע. ישוע בן סירא, למשל. עכשיו, זה שהגויים עשו את ישו של בית לחם, עשו אותו עבודה זרה, זה לא אוסר לקרוא בשם הזה, אם אתה לא מתכוון לעבודה זרה היא. כמו כן... שדה שצריך להשקוט אותה, איך קוראים לה אצל חז"ל? שדה?
בעל.
הבעל, נכון? מאיפה זה בא על שם הזה? שדה הבעל?
אלו,
על שם האל בעל. זה בסדר. כן, בבקשה.
אבל היום יש חלק מהאנשים כותבים, על הצ'ק למשל, קפה בתמוז.
כן.
אז מה ההבדל? הם משתדלו לכתוב במספרים. למעשה זה אותו דבר.
יש כאלה שמשתדלים לא לכנות את החודשים במספר. למשל, לא לקרוא לינואר ראשון. בגלל הבעיה הזאת. ראשון הוא לכם, לחודשי השנה, ולא שם אחר.
נגיד על החמישי. כאילו, אני רואה שאין הבדל בין התמוז לבין החמישי.
לא, יש הבדל.
זה מספר.
לא, לא, לא. זהו. יש הבדל בין מספר לבין שם, לפי המהר"ל. אם זה שם, התורה לא אסרה. אם זה מספר, התורה אסרה.
כל מספר?
כן, כל מספר, כי רק ניסן מותר לו להיות ראשון. שום חודש אחר אסור לו להיות ראשון. לפחות לפי המה. ראשון או שני, שלישי, כי ברגע שאתה אומר שלישי, זה שלישי לאותו ראשון. זאת אומרת, לפי המהר"ל, אסור לכנות חודשים במספר, אלא אם כן זה המספרים של התורה עצמה. זאת אומרת, ניסן ראשון, יער שני וכו'. מובן? טוב, בבקשה.
יש בעיה נגיד להגיד שהחודש הזה הוא החודש השני, אבל אין בעיה להגיד שזה פברואר?
לפי זה כן. לפי זה אין בעיה לומר פברואר, אבל יש בעיה לומר השני. נכון.
רק כדי להבין את העיקרון, כשכתוב ועשו להם ציצית הכנסי בגדיהם, אז מאיפה הותרנו לעשות בגדים בכלל בלי ארבע כנפות? לכאורה.
שאלה נפלאה, מה זה קשור לנושא?
לא, זה בדיוק העניין, שהוא אמר... הוא אמר על המצווה, גם על החודשים וגם מה שראינו לפני, שכאילו לא, זה לא בגלל שהכתב הוא כך שאסור לעשות כך. ששם כתוב שהכתב הוא היה כך, זה לא אומר שאסור לעשות כך.
בואו נחזור על השאלה שלך, כי לא כולם שמעו. אתה שואל... כתוב ועשו להם ציצית על ארבע כנפות בגדיהם, כן? על ארבע כנפות כסותיך. אז מי יתיר לנו לעשות בגדים שאין להם ארבע כנפות? ואני בהלם טוטלי, בשוק טוטל. אני מנסה להבין, איפה ראית שהפסוק אוסר לעשות בגד שאין לו ארבע כנפות?
זה לא אוסר, זה כמו שהרב הסביר עם בנות צרפת, זה היה מצוות עשה, כאילו לעשות, לא יודע.
זה יש מצוות עשה לעשות בגדים של ארבע כנפות?
לא, אבל זה נשמע ככה.
זה נשמע ככה? אצלי לא. ואני כנראה מאוד פרימיטיבי ופשוט. אני רואה שאם התורה אומרת שלשים ציצית לארבע כנפות הבגד, זה אומר שאם יש לך בגד של ארבע כנפות, צריך לשים בו ציצית. אבל אני לא מצליח להבין מאיפה לקחת שזה מחייב אותי לעשות בגד דווקא של ארבע כנפות. כולם היה להם בגדים של ארבע כנפות? כולם, כולם, אתה בטוח? למשל, לא לבשו מכנסיים? כתוב פרשת תצווה שיש דבר כזה. מכנסיים דווקא עם ארבע כנפות? לא. לבשו מצנפת?
כן.
מצנפת עם ארבע כנפות? כותונת לבשו? עם ארבע כנפות? לא, נכון. אז אני לא מבין מה הבעיה שלך בכלל. כן.
יש, בכל אופן יש כאלה שמתירים. הרי כל מי שכותב תאריך עברי בספרות לועזי, הוא עובר על בעיה?
מי שכותב תאריך לועזי בציון המספר של החודש.
כן.
האם הוא עובר עבירה? לפי המהר"ל, כן.
לפי המהר"ל, מה להלכה?
להלכה, מותר.
מותר?
אבל אל תגלה.
לא ראוי. זה שומע לסגור, לא?
כן, בסדר. אני פשוט משתדל לא לעשות את זה, אבל... בסדר, הלאה.
הרב?
כן.
אפשר להחזיר בתשובה את שמות החודשים?
אתה רוצה להחזיר בתשובה את שמות החודשים. איזה חטא הם עשו השמות?
הם על בסיס של עבודה זרה, אז למה לא משנים אותם מתישהו? סוף סוף אולי נעשה את זה היום.
אולי נשנה את השמות של החודשים לשמות לא אליליים.
כן.
אני לא מבין, מי שהכניס את השמות האליליים לחודשים לתוך הלוח שלנו זה הנביאים. אז אתה אומר שהנביאים לא היו בסדר?
אז מה...
אתה יכול לשאול אחרת, מדוע הנביאים עשו את זה? אבל לא להגיד שהנביאים הם לא בסדר. זה היום פשוט, זה האופנה החדשה. רואים דברי קדמון, יש לך קושיה, אתה דוחה.
לא, לא, את זה אני עכשיו יכול לשאול, כי לפני זה שכחתי פשוט שזה הנביאים
שהכנסו.
זה לא נזכיר לי, אז מתואר שאלה חדשה.
יעיין הכבוד למשל במגילת אסתר. מגילת אסתר, שמה כתוב, חודש שנים עשר, הוא חודש אדם. אתה רואה שהמגילת אסתר, שנכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה. היא כותבת שחודש שנים עשר הוא חודש אדר. ובחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנת שבע למלכותו, כתוב מפורש, נכון? וגם בחודש ניסן, כתוב מפורש, בראשון, בחודש ניסן, הופל פור הוא הגורל לפני המן. נכון? אז אם כן אתה רואה שהנביאים הם אלה שהכניסו את השמות האליליים ללוח השנה שלנו. מה? כתוב ניסן.
אז מדוע הם הכניסו אותם?
זאת שאלה טובה. מדוע הם הכניסו? יש ההסבר על פי הקבלה ויש הסבר על פי הרמב"ן. לפי הקבלה, כי רצו להעלות את הניצוצות מתוך בבל. כלומר, ההשגחה זרקה אותנו לשם כדי להוציא יקר מזולל, למצוא את הקודש הגנוז בתוך מעמקי האלילות הבבלית ולצרף אותו אל הקודש הגדול. הרמב"ן אומר משהו אחר. הרמב"ן אומר, בגלל שהנביא ירמיהו אמר, הנה ימים באים נאום השם, ולא יאמר עוד חי השם אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הידחתם שם. אז מה אומר הרמב"ן? שהנביא אומר, מכאן ואילך תזכרו את יציאת בבל. כמו שזוכרים את יציאת מצרים, צריך לזכור את יציאת בבל. אז לכבוד זה שיצאנו מבבל, שונו שמות החודשים לשמותיהם הבבליים. בסדר? זה דעת הרמב"ן בפירושו לספר שמות פרק י"ב, על הפסוק החודש הזה לכם ראש חודשים, וכן בדרשתו לראש השנה.
בגלוי ידוע לנו השמות שהיו לפני השינוי?
לפני השינוי, החודשים נקראו בשמות, החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי, החודש הרביעי, החודש החמישי, החודש השישי, החודש השביעי, החודש השמיני, החודש התשיעי, החודש העשירי, החודש האחד עשר או השתי עשר, והחודש השנים עשר. אלו היו השמות של החודשים לפני השינוי. שמות יפים, נכון?
מי שהיום ישנה בחזרה, עובר על דברי נביאים?
מי שישנה, האם הוא בחזרה, כן? האם הוא יעבור על דברי הנביאים? מה אתה אומר?
שכן.
אני אומר שלא. כי הנביאים לא אסרו להשתמש בשמות.
אבל אמרו ככה, זה עכשיו ככה, להעלות הניצוצות לפי הקבלה.
בסדר. אז זה מעלה את הניצוצות, אבל זה לא אוסר להשתמש בשם הקדום. בבקשה.
אז אולי היום, לפי ההסבר של הרמב"ן, צריכים לשנות את השמות שלי?
עכשיו, לפי ההסבר של הרמב"ן, שיצאנו מאירופה, אז אולי צריך לשנות את השמות של החודשים לשמות אירופאים. נגיד, נכנה את ניסן, ינואר.
אז זה לא בדיוק,
אבל
נביאים
היום.
או שנקרא, אני יודע, לינואר קריסטיאן. ולא סליחה, נקרא לניסן קריסטיאן, לאייר פאולוס, וכו', נכון?
אבל נביאים היום.
לא, אבל לפי העיקרון. לפי אותו העיקרון. לא, אבל הנביא ירמיהו ציווה לעשות את זה. לזכור שיצאנו מארץ צפון. אז אולי נקרא לינואר, נקרא לאייר פאולוס. כן? ולסיוון מוחמד. אם כבר, יצאנו גם בישמעאל. אולי. זאת הצעה יפה. אני חושב שכדאי להעלות את זה לדיון בסנהדרין, כשהיא תקום. בסדר?
בסדר.
אני לא צוחק. אני לא צוחק. תשרה, מר חשבן, אלה הם שמות של אלילים בבליים. כידוע. כן?
למה ראש השנה נקרא ראש השנה?
למה ראש השנה נקרא ראש השנה? כי הוא בתחילת השנה. מה הבעיה? ניסן הוא לא בתחילת השנה? לא, הוא החודש הראשון, אבל הוא לא בתחילת השנה. יש הבדל עצום. השנה מתחילה באמצע החודשים. זאת אומרת, יש מניין החודשים ויש מניין השנים. החודשים מתחילים מניסן, והשנה מתחילה מתשרי. בסדר? זה כמו ששנת הלימודים מתחילה בספטמבר. ושנת המס מתחילה בינואר. הרי למה עושים היום חגיגות סילבסטר? לכבוד שנת המס החדשה. כן, מן וסמך שבלוחות. כן, הלאה. אז אני חוזר פה לדברי המהר"ל. ובלא זה, כן, אני בעמוד קופצדי דלת. למה אני מציין קופצדי דלת? הרי אתם יודעים שאנחנו בקופצדי דלת. אבל כיוון שאני שמתי לב שתשומת הלב ירדה קצת במהלך השיעור. אנשים אינם במתח לימודי. אז חלק, כן, לא באתי לומר על כולם. לכן אני מציין שאנחנו בעמוד קופצדי דלת. בעמודה הימנית, שורה שמינית. ובלא זה, כל איש מבין מפרש כך. וכך הוא דעת הרמב"ן ז"ל. לא כמו שהבין בעל העיקרים שרצה לומר כי מצווה למנות החודשים מניסן ולא בעניין אחר. ומעתה התבהר לך כי אף אם היה הכתב מתחילה כתב עברי, ואחר כך נשתנה לכתב אשורי, אין כאן שינוי מצווה כלל, כיוון דכתיב וכתב את משנה התורה, אף בוודאי אם רודפי הפשט לא יודו בדרשה כמו זאת לדרוש וכתב את משנה התורה, כתב הראוי להשתנות. הנביאים כמו עזרא הוא שידעו פירוש הכתוב והדרש שלו. כי כבר ביארנו בחיבור בהר הגולה עניין דרשות אלו, שאם שנראים רחוקים הם קרובים בעצמם. כן, כלומר זה ספר בהר הגולה, הוא ספר שלם שמסביר את המהות של התורה שבעל פה, והוא מסביר מדוע הדרשות של חז"ל מוצדקות. כן? למשל, הגמרא אומרת, מניין לנטילת ידיים מן התורה, שנאמר, ואשר ירוק הזב בטהור, וידיו לא שטף במים. אז בידיו לא שטף במים, הכוונה, לפי פשט הכתוב שמה, שלא טבל כל גופו. אז איך אפשר ללמוד מזה נטילת ידיים? אומר המהר"ל, כן, אבל מאחר והתורה הוציאה את הטבילה בלשון שטיפת ידיים, מכאן אתה למד שיש לידיים מעמד מיוחד. וזה מה שהצדיק את החלטתם של חז"ל לתקן נטילה לידיים דווקא. בסדר? וכדומה. אז גם פה, גם אם נאמר שזה ודאי לא פשט הכתוב וכתב לו את משנה התורה שצריך לשנות את הכתב, הרי זה ודאי שזה לא מה שכתוב. כן? אבל יש היגיון פנימי של התורה שבעל פה שמסביר מדוע אפשר לדרוש דרשות כאלה. טוב, ואולי יקשה לך טעם הדבר. עכשיו אנחנו סוף סוף מגשים לשאלות רציניות. עד עכשיו אנחנו דנו בשאלות חיצוניות, כגון האם שינוי הכתב איננו מהווה שאלה לגבי נצחיותה של התורה. אומר המהר"ל, אין פה שום שאלה לגבי נצחיותה של התורה. אבל עכשיו נשאלת השאלה, למה נשתנה הכתב? זאת שאלה אמיתית. כן, בבקשה.
אז איך הם ידרשו את כתב לו את משנה התורה? זה פעם אחד לזה, אבל בכל אופן הפשט הוא לא ככה.
בוודאי שלא.
אז לא, אז איך? אתה יכול להשתמש פעם אחד בפירוש
להם. פעם אחת השתמשו, עזרא הסופר.
כאילו פסוק תפוס.
הפסוק לא תפוס. אף אחד לא... כלומר, יש הפשט, יש הדרש. בשביל פשט הכתוב, זה וכתב לו את משנה התורה הזאת, שהמלך צריך לכתוב עוד פעם ספר תורה. או אולי רק את ספר דברים, אם נלך ממש לפי הפשט.
כן.
וחוץ מזה, יש גם דרשה. נכון?
אני אומר, אם זה תפוס לזה,
תפוס לזה, לא יכול לשמש לזה, זה נאמר בשתי דרשות. לא נאמר בפשט לעומת דרש. אתה מבין מה שאני אומר?
כן.
למשל, יש פסוק בפרשת כי תצא. נאמר שם, לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. דורשים חז"ל במסכת סנהדרין. לא יומתו בנים בעדות אבות. לא יומתו אבות בעדות בנים. איש בחטאו יומתו, לרבות כל הקרובים. מכאן למדנו פסול של קרובים לעדות. שאסור לקרוב, להעיד, בין נגד, בין בעד, הקרוב שלו. בסדר? פסול עדות של קרובים. כתוב בספר, אז אם כן, כל הפסוק תפוס, נכון? כן או לא?
כן, לכאורה.
כן, לכאורה. אבל מה נעשה שבספר דברי הימים, ב', פרק כ"ה, פסוק א', זוכר מה כתוב שם, נכון?
לא.
זה הענבה שלך שמתירה לך להגיד שלא זוכר.
במקרה זה ממש לא.
זה לא שכנע אותנו, אנחנו בטוחים שאתה יודע, וכל ההכחשות שלך אינן מתקבלות. כי לא ייתכן שתלמיד חכם כמותך איננו יודע פסוק מפורש בדברי הימים. הנה, נאמר כך, בין 25 שנה, אלא אם כן נסמוך על דעת האברבנאל בהקדמתו לדברי הימים, שהוא אומר שמעטים הלומדים בספר הזה. טוב. בין 25 שנה מלך אמציהו, ו-29 שנה מלך לירושלים, ושם אמו יהועדן מירושלים, ויעש הישר בעיני השם, רק לא בלבב שלם, ויהי, כאשר חזקה הממלכה עליו, מה זאת אומרת? כשהוא התחזק בשלטון, ויהרוג את עבדיו, המקים את המלך אביו. כלומר, הוא נקם את נקמת אביו, שהרגו אותו עבדיו. ואת ביניהם, של המקים, ואת ביניהם לא המית. הוא לא הרג את הבנים. תודה רבה. כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות, כי איש בחטאו ימותו. שימו לב, טוב, הוא קצת מצטט פה את הפסוק בפרשת כי תצא, שינויים קלים, והוא אומר שהוא לא הרג את הבנים של המקים, בגלל שהתורה אמרה, לא ימותו אבות על בנים, ובנים לא ימותו על אבות. עכשיו אני שואל, זה שהגמרא במסכת סנהדרין לא יודעת את הפסוק בדברי הימים, אמרנו שיש לזה מקום, נכון? אבל זה שהמציאו לא ידע את הגמרא בסנהדרין, זה לא יכול להיות. כי הרי הדמויות התנכיות, גדולי האומה, היו תלמידי חכמים, לפחות כמונו, ידעו כל הגמרא כולה, רש"י ותוספות, נכון? אז איך יכול להיות שהמציאו לא יודע שכתוב בסנהדרין, שהפסוק הזה נאמר על פסול העדות של הקרובים?
לא,
זה
הקריאה
של המלך.
האמת גם
אחד להרוג
אותם, כי הוא מלך.
נכון. אז מה הפירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה הוא... מה?
זה נכתב אחריו, לא?
זה נכתב אחריו, נכון. אבל אם התורה שבעל פה היא אומרת את הפשט של הפסוק, והפסוק בא לומר פסולי עדות, אז זה צריך להיות נכון גם בימי המציאו. נכון?
זה לא הומצא,
חבריו,
זה
נכתב. לא הבנת. אני מסביר. אם אתה אומר שהתורה שבעל פה, שאומרת שהפסוק הזה מדבר על פסולי עדות, זה הפירוש האמיתי של הפסוק. אז זה צריך להיות נכון גם מימי המציאו, מימי משה, עד הגמרא. וזה שאמרתי שאיך זה יכול להיות שהוא לא יודע את הגמרא, הרי בכל זאת הגמרא, כפי שאתה מקשה, נכתבה אחר כך. לצורך זה, כדי להבין את החלק הזה של דבריי, צריך להשתמש בחוש. מסוים שלפעמים הולך לאיבוד, והוא חוש ההומור. אבל לגופו של עניין, אני רוצה להבין מה עולה לנו. לא, לא, אל תיקח את זה קשה, זה בסדר. אז אם כך, איך להבין את הפסוק הזה לאור דברי הימים? מכאן מוכיח הרמב"ן בפירושו לתורה, שלכל פסוק יש שני פירושים.
יש
אחד לפשט, אחד לדרש. והמלך, הוא הולך לפי הפשט, והעם לפי הדרש. בסדר? וכך הנציב שם בהרחב דבר. על הפסוק הזה הרמב"ן אומר. כן. בסדר? עכשיו, חוץ מזה, הטענה שאמרת, שכאשר פסוק תפוס לדרשה אחת, הוא כבר מונע דרשה נוספת בו, הדבר הזה הוא לא מבורר כל כך. אמנם בגמרא זה כך מופיע, אבל במדרשים קדומים זה לא כך. היו דורשים 1,000 דרשות על אותו הפסוק. תסתכל במכילתא, במכילתא דרשב"י, או בספרי, או בספרא, תראה שזה.
גם במדרשי הלכה?
גם במדרשי הלכה, כן. אלא מה, זה מחלוקת תנאים כנראה הדבר הזה. האם אנחנו יכולים לקחת מילה אחת ולדרוש כמה פעמים?
זה שהגמרא הולכת בדרך הזאת, זה אמן?
בסדר, זאת הכרעה מאוחרת יותר. זאת הכרעה של הגמרא, שכך צריך להיות.
זה יוצא בעניין, הוא יכל גם להרוג את הבנים.
מה?
הוא יכל להרוג את הבנים.
לא, הוא לא יכול להרוג את הבנים, כי יש לו הנחיה מדינית בתורת משה לא לעשות את זה. למרות שעל פי הסברה היה צריך להרוג את הבנים, למה? כי אם אתה כבר עושה נקמה, אז תחסל את כל השבט, כדי למנוע שרשרת של נקמות. ואף על פי כן התורה חידשה, שלמרות שהיה ראוי להרוג את הבנים, שלא עשו כלום, אבל היה ראוי להרוג אותם כדי לחסל את ההתנגדות, בכל זאת לא ימתו אבות על בנים.
בסדר? המלך יכל אבל.
הוא יכול היה, בעיקרון, אלמלא הפסוק הזה. בסדר? לכן זה מובן עכשיו. כי בכלל, מה זה החידוש שהוא לא הרג את הבנים? הרי הם לא עשו כלום. אלא מדין מלכות היה אפשר לכאורה. אלא שהתורה אמרה, לא ימתו אבות על בנים, ובנים לא ימתו אבות. בסדר? טוב. אגב, אם תשים לב, יש שם דיוק של הנציב, הוא אומר, ראינו שואת ביניהם, ואת ביניהם לא המית, כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור. קצת מוזר הדבר הזה. כי ככתוב בתורה, בספר משה, אשר ציווה השם לאמור. הוא אומר, הנציב הקנה בספר משה, ולא בתורה שבעל פה. מעניין. כן. יש אומרים שספר משה, הכוונה ספר דברים. מה?
וכל זה רצית שאני אזכור.
כל זה, אני בטוח שזכרת. טוב, הלאה. אלא אם כן, אתה סומך עליו, רבנאל. טוב. אז אם כן, עכשיו אנחנו אומרים סוף סוף לשאלה האמיתית. למה הכתב משתנה? זאת השאלה. ואולי יקשה לך טעם הדבר שיהיה שינוי לכתב. ולמה לא יהיה להם הכתב כאשר היה להם כבר? כן? זאת השאלה הטובה. כי דבר זה אין קשיה. עכשיו פה יהיה פצצה. מאחר, כי שם עברים עליהם קודם, כדכתיב השם אלוהי העברים שלחני עליכם, וכן הרבה. ולכך הכתב שהוא ההתחלה, כי קודם הוא הכתב ללשון, שמתחילה האות ואחר כך מתחבר ממנו הלשון, וראיה לזה כי תמצא אות בכל לשון, ולכך כאשר לא היו ישראל במקום שהיה בהתחלה, נשתנה הכתב שהוא התחלה. אבל הלשון היה לשון הקודש, כפי מה שראו לישראל להיות להם לשון מיוחד, מה שמומה מיוחדת בקדושה. לכך היה להם לשון הקודש, רק הכתב שהוא התחלה היה להם כאשר היו ישראל במקום שהיו בתחילה. אבל כאשר הוגלו לאשור, לא היה להם התחילה. לכך נשתנה להם הכתב המורה על ההתחלה. כלומר, הזהות השתנתה. לפני כן היינו עברים, והפכנו ליהודים. המעבר הזה מזהות עברית ליהודית, מחייבת ביטול הכתב העברי, שהוא הכתב של ההתחלה, של ארץ המקור. מובן?
מתי המהפך הזה?
מתי המהפך? כשגלו לאשור ובבל. ברגע שגלינו, אז הפסקנו להיות עבריים, נהיינו יהודים. עיין למשל בספר מגילת אסתר. במגילת אסתר יש פסוק תמוע מאוד.
איש יהודי?
זה לא הפסוק היחיד. זה נכון, אתה צודק שאיש יהודי זה פסוק תמוע, אבל אני חושב שיש עוד פסוקים תמועים. הפסוק התמוע שאני רוצה להביא, אני מציע שאני אגיד אותו כדי שלא יהיו ניחושים, כי הרי אם לא, אז נעבור על כל המגילה. הפסוק שאני אומר שהוא תמוע זה הפסוק, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. נכון? מה כתוב? וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם. שאלה, מי הוא, מי הם זרעם של היהודים? מי זה?
הישראלים.
עם ישראל, והם לא יהודים? הם גם יהודים. אז אם קרים אמרת שימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים, אז פשיטה שלא יסוף מזרעם. חזרת על עצמך.
לא, מי שחזר להיות לא יהודים.
לכן אומר הנציב מוולוז'ין, בחידוש לפורים שהוא כותב להשלמת גיליון הדפוס בסוף ספר שמות, זה אחד הדברים הנפלאים שהמדפיסים פעם היה להם בעיה, לא היה להם היום כמו תוכנות של היום שמסדרות את הכל. לפעמים נשאר חצי דף לבן, ואז היו רואים, אני מעלה כאן כמה חידושים להשלמת גיליון הדפוס. אז בזכות זה זכינו לדברי הנציב וולוז'ין על מגילת אסתר בסוף פירושו לספר שמות. ושם הוא כותב, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, הכוונה ליהודים. וזכרם לא יסוף מזרעם, הכוונה לישראל. כי הוא אומר, השם יהודים הוא השם בזמן הגלות. אבל כשנפסיק להיות יהודים ונחזור להיות ישראל, אולי נבטל את ימי הפורים. ולמה יש מקום לחשוב שיתבטלו ימי הפורים? כי ימי הפורים זה נס של גלות. אז כשבטלה הגלות, מה שייך בכלל להמשיך? אף על פי כן, וזכרם לא יסוף מזרעם כשהם יחזרו להיות ישראל. וזה מה שקורה בימינו. שיצאנו מן הזהות היהודית וחזרנו להיות עבריים. היהודי שחוזר להיות עברי קוראים לו ישראלי. ולכן בתעודות הזהות שלנו פעם היה ציון דת יהודי, לאום יהודי. שאלה אם זה בכלל זה הגדרה לאומית או הגדרה יהודית. האם ההגדרה האחת מבטלת את האחת? האם יהודי מגרש יהודי? כלומר, האם ייתכן שזהות אחת תבטל את הזהות האחרת? זה היסוד להרבה מאבקים במדינת ישראל.
אז היום לא נכון לקרוא למישהו יהודי פה בארץ ישראל?
אנחנו היום לא יהודים, אנחנו ישראלים.
לא, אבל אני אומר, זה לא נכון לקרוא.
סליחה, אני רוצה לענות. אני נתתי לך לגמור את המשפט עד הסוף. כן? אנחנו היום ישראלים ממוצא יהודי. או עברי ממוצא יהודי.
שהוא ממוצא עברי?
שהוא ממוצא עברי. אגב, אם תשים לב, גם אבותינו זה כך. אברהם אבינו היה עברי שהפך להיות ארמי ושחזר להיות עברי. בסדר? בין העבר. אחר כך התבוללו בארם. אברהם יוצא מארם וחוזר להיות עברי. קוראים לזה ישראל.
למה ישראלי ולא עברי?
למה ישראלי ולא עברי? כי זה כינוי, כי עברי זה העברי לפני שנהיה יהודי. אבל היהודי שחוזר להיות עברי, אז זה כינוי חדש. לכן נקרא ישראל.
למה לא פשוט לחזור לביטוי הקודם?
כי הביטוי הקודם הוא ביטוי שמבטא את זה שעוד לא עברנו דרך היהדות. בסדר? או נגיד לזה אחרת. היינו פעם אומה, הפכנו לדת, ואנחנו חוזרים להיות אומה. בסדר? והאומה הזאת היא מתפתחת גם כן. מיהודי נהיית ישראל. מישראל נהיית ישורון. כן? אוניברסלית. בסדר? טוב. ועוד. כי הכתב הוא יותר עליון מן הלשון. כי הרי הלשון לא השתנתה. המשכנו לדבר לשון הקודש. עד עצם היום הזה. רק הכתב השתנה. אומר כתב. ועוד. כי הכתב הוא יותר עליון מן הלשון. שהוא לאדם. ולכך מתחילה לא הגיעו אל המדרגה להיות להם כתב אשורי. שנקרא כך שהוא מאושר באותיות. ולבסוף הגיעו אל זה על ידי עזרה שהיה ראוי שתינתן תורה על ידו. רק שקדימו משה וניתנה התורה על ידו כבד סמוך. ועל ידו הגיעו ישראל למדרגת הכתב. כלומר, מה שהשתנה הכתב ונתגלה הכתב האשורי, זה בגלל שעלינו למדרגה של השגה יותר עליונה. עכשיו, מדוע היה צריך השגה יותר עליונה בימי עזרה? בגלל שנסתלקה השכינה מן העולם. אם מסתלקת השכינה, אז יש צורך בגילוי יותר עליון כדי לעזור לבני ישראל. בזמן שהיו לנו נביאים, גם עם הכתב העברי יכולנו להסתדר. אבל עכשיו אנחנו זקוקים לכתב עליון, כוחות אדירים יותר, ולכן ניתן לנו הכתב האשורי מפני פחיתותנו, לא מפני מעלתנו. כן?
אבל השפה כן השתנתה בגולה.
הלשון של התורה נשאר אותו לשון. ממשיכים להגיד בראשית, ברא, אלוהים.
כן, אבל בסך הכל בחיי יום יום.
חיי יום יום תמיד זה היה משתנה. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על התורה.
על התורה, גם עליה אמרנו תורה בגולה.
התורה
שבכתב, אמרנו.
סליחה, אנחנו מדברים עכשיו על התורה שבכתב. התורה שבכתב, אנחנו קוראים אותה רק בעברית.
היום, אבל לפני כן לימדת
אותנו. התורה שהיה אפשר לקרוא גם ביוונית, זה נכון.
זה נכון, בגלל גזירה ש...
לא, בגלל שהייתה דרשה.
כן?
לא, בגלל שהדרשה. שנאמר, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם, וחזל דרשו, יוף יפיתו של יפת, דיינו השפה היוונית, תשכון בעולי שם. לכן מותר לקרוא את התורה ביוונית. כן, פעם שמעתי הסבר, הרי כשתרגמו את התורה ליוונית בימי ינא, בימי, נקום לו, תלמי. כן? אז הוא הושיב את ה-70 חכמים, כל אחד בחדר אחר.
הם שינו כולם.
וכולם, לא, וכולם כתבו אותו הדבר.
עם שינויים.
כן, עם שינויים, אבל אותם שינויים כולם עשו. שמעתי הסבר פעם, איך זה קרה שכולם אמרו אותו הדבר, כתבו אותו דבר, ויש שם היו בכלל דברים נפרדים.
כן. הרב, איך זה שבכוונה דורשים על צורת האותיות דברים מסוימים, זה בעצם לא...
לפי זה מובן. מדוע בקבלה דורשים דברים מיוחדים על צורת האותיות? לפי בדיוק מה שקראנו עכשיו. שכיוון שהכתב שלנו יותר עליון, אז זה לקח זמן עד שהשגנו אותו ביציאת מצרים. היינו, אמנם כבר השגנו את לשון הקודש, אבל את הכתב עוד לא השגנו. לכן עד רבה, הכתב שלנו הוא מעולה יותר.
אבל הם לכאורה אומרים שאלה האותיות ממש שבהם נברא העולם.
נכון.
אם בהם נברא העולם, אז אתה צריך לייחס את זה לכתב העברי הקדום.
לא. אני לא מבין למה אתה אומר את זה. הכתב העברי הקדום איננו הכתב שבו נברא העולם. מה שאין כן הכתב המאוחר, הכתב שלנו, הוא הכתב שבו נברא העולם. מה הבעיה בזה? נכון, זה ביוק מה שהוא אומר, שיותר מאוחר בהיסטוריה עלינו למדרגה הזאת. והוא דבר מופלג, עמוק, איך הגיעו ישראל למעלה העליונה הזאת, שיהיה להם הכתב המאושר על ידי עזרה, ומכל מקום היה הלשון שלהם ארמי. ומה שהוא ישראל בתוכם מדברים עמהם, וכאשר עלו מתוכם היה להם הכתב שהוא ראוי להם, שהוא כתב אשורי ולשון הקודש. הרי הדברים מבוארים מאוד מאוד, שהכל הוא כסדר לגמרי, בלא שינוי, בלי שינוי וראוי להיות, והדברים האלו עמוקים מאוד, מה שהיה השינוי על ידי העזרה. טוב, עד כאן, הדיון להיום. שלום.